פעם קראתי את זה, כנראה באיזשהו מקום ככה.
בסדר,
אני אחפש.
מה?
אני אחפש.
כן, לא יודע. כתוב בזיכרון שלי.
זה מספיק טוב.
מה?
זיכרון זה דבר חשוב היום.
היום זה דבר חשוב, כן, אבל איפה... אני כרגע... אנחנו דלת, כן? אנחנו דלת בעמוד... 215, לא?
כן,
וואלה, כולנו מסכימים.
215?
כן. אוקיי, גם אני מסכים. ספר המרכזי בתנ"ך הדן בשאלת גורל הצדיק. כבר הגענו לייסור הצדיק? נכון, התחלנו שבוע שעבר, שכחתי מזה. שכחתי מזה, כן. ספר המרכזי בתנ"ך הדן בשאלת גורל הצדיק וייסוריו הוא ספר איוב, השייך לפי המסורת לקבוצה של שלושה ספרים, ספר איוב, ספר משלי וספר תהילים, ראשי תיבות אמת. מה? זה מקליט.
מקליט זה רץ?
זה רץ.
יופי, סליחה.
זה רץ, בסדר. אחרת הייתי חוזר על הכל עוד שעה. שתי שאלות יסודיות עולות מן העיון בספר. מדוע איוב הבטוח כצדיק סובל, ומדוע ילדיו מתים? אז קודם כל יש שתי שאלות, אין כאן שאלה אחת. כן? השאלה השנייה קשורה לשאלת הגורל האישי של כל אחד ואחד, והיא דורשת עיון מעמיק בתורת הגלגולים, ואין זה מקומו כאן. אז פתרנו את השאלה השנייה. מה הוא?
הלך מהר.
מספיק, לא?
הוא מתייחס לזה במקורות אחרים?
תורת הגלגולים?
כן.
לא?
לא.
לא. לא, רק אמר שזה לא מעיקרי האמונה. מעיקרי האמונה. בסדר? אבל זה פותר הרבה בעיות. ללא ספק, סובל איוב גם כן ממוות, ממות ילדיו. ודאי הרבה יותר מאובדן נכסיו החומריים. אולם, הדיון בשאלת סבלו אינו קשור לדיון בגורלם האישי של ילדיו. אני חושב שבסוף השיעור הוא כן מתייחס ל... אבל זה ממש בקצרה שם. טוב. אני מתחכז בשיעור זה בסבלו של איוב עצמו, ולא בשאלת גורלם האישי של הילדים. כבסיס לדיוננו בשאלה סבלו של הצדיק, אני מבקש לעיין בדברי הרמב״ם בחלק השלישי של ספרו מורה הנבוכים. בעיקר בפרקים י' ז' כ' ב' וכ' ג'. זה מאוד מעניין, כי מניטו אמר שמי שרוצה ללמוד מורה, אז יש תנאי. כי ככה הוא למד מגורדה. יוונית. צריך לדעת יוונית. למה? כי חלק ניכר מדברי הרמב״ם זה דברי אריסטו. וחייבים לקרוא את אריסטו ביוונית. כדי להבין מה קרה לדברי קודשו בדרך מהיוונית לגרסה שהגיעה על ידי הרמב״ם. זה עבר גלגולים רבים, תרגום לכל מיני שפות בדרך, עד שזה הגיע לרמב״ם. ומי שבודק את מה שאמר אריסטו בלא מעט מקומות, ומה שכנראה היה מונח לפני הרמב״ם, רואה שיש הבדלים עצומים. דברים שהוא מייחס לאריסטו לא תמיד כתובים שם, או שהם קיבלו אינטרפרטציה דרך המפרשים הקלאסיים של אריסטו. עוד מעט אנחנו נראה דוגמה טובה לדבר הזה, כן? וזה דורש עיון. בסדר? מה הוא מבחינת תוספת של מפרשי אריסטו הקדומים, מה התוספת מאוחרת של פילוסופים מוסלמים וכולי וכולי, כן? זה תנאי מבחינת מניטו כדי ללמוד המורה. אתה יודע, רבו גורדן היה מצאו בגנזר שלו כמה מחברות ששמה הוא עשה שיעורי בית, תרגם אריסטו מיוונית ללטינית. ככה לבוקר. כנראה שזה התנאי להבין מה שכתוב שם.
למה כן. ללטינית?
בסדר, אני לא יודע, זה שפה מכובדת, לא?
שפת דיבור.
מה?
שפת דיבור, כדאי.
כל אדם משכיל במאה ה-20 יודע לטינית שוטפת, כן? בסדר? אז איפה אנחנו ואיפה הם היו, כן? מבחינה זו. אבל זה חשוב מאוד, כי היום באמת צריך ללמוד המורה, צריך ללמוד המורה. בסדר, תירגע. צריך ללמוד כמה דברים לפני זה, כן? וזה דורש שליטה והבנה לפחות במושגים בסיסיים של הפילוסופיה של אריסטו וגלגול של כל אותם מושגים עברו במהלך ההיסטוריה כדי להבין מה הוא אמר ומה רוצים לומר שהוא אמר. בסדר? אבל עוד מעט נראה דוגמה. אז בפרק י"ז הרמב״ם דן בשיטות שונות ביחס לשאלת ההשגחה האלוקית ובבחירתו של האדם. כן? מי שמתייחס לספר איוב בהחרבה לפני הרמב״ם זה רס"ג. כן? מצאו את הפירוש שלו לספר איוב, וגם כן כדאי לראות מה הוא כותב, כי זה משמש כנראה כרקע גם לחלק מדברי הרמב״ם באותו מקום, כן? והוא מציג חמש שיטות שונות בנושא. שיטה הראשונה היא שיטת האפיקורוס, השוללת כל השגחה. השיטה השנייה היא של מי שסובר, כי מקצת הדברים יש בהם השגחה והם בהנהגת מנהיג ועריכת אורך, כן? הרמב״ם מייחס שיטה זו לאריסטו באומרו שהוא סבור כי השם יתעלה, כן? משגיח על הגלגלים ומה שיש בהם, ולפיכך היא שהם תמידיים כפי שהם. יש רק בעיה אחת, זה לא אריסטו. הנה דוגמה פשוטה של דברים שמיוחסים לאריסטו אבל הם לא, אין של אחד מהגדולי המפרשים של אריסטו שנקרא אלכסנדר אלפרדוסי, זה המאה השנייה השלישית, זאת אומרת זה 700 שנה אחרי שאריסטו כתב את מה שהוא כתב. אם שואלים את אריסטו, תגיד לי מה זה השגחה, אז הוא אומר ביוונית צחה ווסיסט. אין מילה כזאת ביוונית. זה בעיה. אני לא יודע על מה אתם מדברים. לעולם לא כתבתי דברים כאלה. הרמב״ם אומר שהשיטה השנייה זה דברי אריסטו. אז מאיפה בא הבלבול הזה? הבלבול הזה בא שכתבי אריסטו נעלמו. במרחב התרבותי של אסיה התיכונה ואחר כך בבל והעולם הערבי, אין כתבי אריסטו. הלכו לאיבוד. יש תרגומים של דברים מיוונית לסורית או מסורית לערבית. לא יודעים למי זה, למי זה שייך. ובא אחד ואמר, היה פילוסוף גדול ביוון, קראו לו אריסטו. ואמרו, כל האוסף הזה זה אריסטו. וזה לא. חלק זה היה אפלטון, לא ידעו מי זה. חלק זה הפירושים שנכתבו על אריסטו. אבל לא ידעו שזה פירוש. כי הכל זה כתב אחד. לקח המון 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 שנים עד שהתחילו להבין שאולי יש כאן כמה מחברים. אז איך אנחנו יודעים היום שלמשל הספר מטאפיזיקה הזה של אריסטו? כי מצאו בעולם הנוצרי, אבל זה הרבה יותר מאוחר, כתבים בלטינית, לפעמים עם המקור היוונית ולפעמים בלי, ושם היה כתוב מי. זאת אומרת, היו כנראה שתי עתקות, אחת שעברה בסוף לערבית, אחת אחרת שעברה ללטינית. ואם אלמלא המציאה הזאת בעולם המערבי הנוצרי, אף אחד לא היה מסוגל לבוא להגיד, הנה זה כתבי אריסטו. ולכן צריך מאוד להיזהר, כשאומרים אריסטו אומר, כי כתוב ברמב״ם, הוא לא ידע מה זה העולם הנוצרי, אף פעם לא היה שם. כי ככה בעולם המוסלמי אמרו, זה אריסטו. וזה לא אריסטו. כן? בסדר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר, עד המאה ה-11-12, שמתחילים ממש לחקור את הכתבים האלה, בעיקר בעולם הנוצרי, לא, הכל מיוחס לאריסטו כמעט. יש אפילו מושג כזה שנקרא קנון של כתבים של אריסטו, כן? ויודעים היום שמתוך זה חלק לא שלו.
אז
בדיעבד
זה כן
היה
אריסטו או לא?
לא, זה לא. כאן במקרה הזה, בעדה, זה לא.
לא משנה אם זה אריסטו מישהו אחר.
זה מאוד משנה.
לא, השאלה אם השקפה כזאת קיימת.
השקפה הזאת היא קיימת. זה שההשקפה הזאת היא קיימת, היא קיימת, אבל היא לא אריסטו. אבל הוא כותב בעצמו שזה מיוחס לאריסטו. הוא כותב במורה. בסדר, לכן אני אומר, כאשר לומדים מורה, צריך לראות בדיוק במקביל מה כתוב שם. לא, זה לא מערער, אבל צריך לדייק בדברים האלה, ולא...
אבל כל הדיון שאני פה, כי הם יותר מעניין השיטות...
לא, 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 לא. הטעות של כמה וכמה מלומדים בעולם הישיבות, הם מצטטים בלי לבדוק שום דבר. אם הרמב״ם כתב שזה אריסטו, נו, ברור מה, זה תורה מסיני, לא? שומעים את זה אנשי אקדמיה, ומה הם אומרים? אתם לא רציניים. כמה זמן לוקח לעשות את הבדיקה הזאת? 10 דקות. תפתחו, למשל, קרוא את התרגום הטוב ביותר שיש של המורה, של שלמה מונק במאה ה-19 בצרפתית, והוא כותב בהערת שוליים שם את כל מה שצריך לדעת. מה, אתם לא יודעים צרפתית? אז מי אתם בכלל?
זה לא נראה טוב לאקדמיה, אבל
אצלנו עכשיו צריך לעשות את המאמץ הזה, כן? כאילו גם כן אריסטו המציא את המושג הזה, שכל עיולי או שכל הפועל וכל הדברים האלה, לא היה ולא נברא. הבעיה שכל מי שתרגם מערבית לעברית, משפחת אבן טובון במקרה הזה, לא בדקו את המקור היווני, לא היה להם.
כולם
הסתכלו על הערבים, והערבים מבחינה זו זייפו את מה שהיה כתוב, כי אצל אריסטו כתוב מנוע, לא שכל. יש הבדל בין מנוע ובין שכל, כן? לכן הוא אומר, יש הרבה הרבה השלכות על כל הדברים האלה, אגב, מכיוון שזה מעסיק הרבה את אנשי האקדמיה, כן? אז הם באמת עשו עבודה יפה מאוד ותרומה, תרמות, תרומה רצינית ביותר. למשל, קודם כל, בהשוואה בין מה שכתוב במורה ובין מה שכתוב בפילוסופים הערבים מהתקופה. שנייה. בסדר? הראו שחלקים שלמים, פרקים שלמים כמעט של המורה, זה תעתיק. הרמב״ם פשוט העתיק את, את דברי הפילוסופים הערבים, בלי לשנות מילה אפילו.
לא רק שם, הוא גם העתיק, וגם שמונה פרקים. חלקים שהוא ממש מעתיק מצטט את אחד
השבטים. לא, לא, כשהוא מצטט, מצטט.
זה ממש כאילו...
במורה הוא מעתיק.
הוא עושה את זה גם
בשמונה
פרקים.
כן, כן, הוא מעתיק, בסדר. וזה חשוב להבין את הדברים האלה, כי אם מבינים אז שזה העתקה מערבית, כן? אז גם זה אומר שכדי להבין מה הוא אומר, צריך לחזור למושגים של אותו פילוסוף. כן? כי אין דבר נוטרלי בדברים האלה, כן? וכולי וכולי. זאת אומרת, יש כאן הרבה עבודה כדי להבין בדיוק מה נאמר שם, כן? כן.
אני חוזרת מה העניין היה לתרגם מנוע לשכל בתרגום?
מה זאת אומרת?
מה הייתה הסיבה? למה לא יכול לתרגם בדיוק משהו?
קודם כל לא תרגמו מנוע לשכל, כי שכל זה מילה עברית.
במשמעות של שכל.
אז יש סיבה מאוד טובה שאותו פילוסוף ערבי, אותו מתרוגמן, רוצה להישאר בחיים. כי בסוף מה הוא אומר? השכל היהודי זה אללה. אם הוא אומר שזה אללה הוא מנוע, יש קצת בעיה, נגיד. בסדר?
לו יצויר שכן היה לפני הרמב״ם מה שאנחנו היום יודעים שהוא האריסטו האמקורי, הוא היה מקדלג אותו בנושא השכחה?
לא יודע, שאלה טובה.
כאפיקורוס?
אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי זה פשוט. זה מתבקש, ברגע שהמושג הזה לא קיים ביוונית. יש כמה מושגים שאנחנו חושבים שקיימים בכל שפה. מושג הבריאה, הנבואה, ההשגחה, ההתגלות במובן של שאנחנו מדברים על התגלות, גאולה וכו', זה לא קיים ביוונית. אז יש כאן בעיה יסודית. וגם למשל לגבי המילה השגחה, זו מילה מאוד מאוחרת, זו עברית של ימי הביניים. המילה לא נמצאת אצל חז"ל. כמו שהמילה טבע לא נמצא אצל חז"ל. כל זה המצאות של משפחת בן טיבון, כשם התמודדו עם איך לתרגם את המושגים של הפילוסופיה הערבית למעשה, המוסלמית, לעברית. המציאו מילים. אז זה עוד מוסיף עוד שכבה של מבוכה מסוימת כאן בכל הדיון הזה, כן?
אז איך
חשבת
להסביר את
הדבר
הזה?
מנהגו של עולם. אבל זה מושג אחר. בסדר? אז אני באמת חושב ש... אם הרמב״ם היה יודע באמת מה אריסטו חשב, היה מקטלג אותו בתור אפיקורס. ואין בזה שום צול מבחינת אריסטו, מה הוא יכול להגיד? כאילו אריסטו חושב שהעולם נברא, הוא לא, הוא קדמון ונצרי. אז להגיד שיש מישהו שמשגיח על העולם מבחינת אריסטו, זה תרתי דסתרי. לכן, כל המושגים האלה. אבל ברגע שמאמצים את מה שנאמר במורה בלי לבדוק, ובונים על זה אחר כך תילי תילים של פרשנות, אז בסוף יוצא... זה אפילו יותר מזה, כן? ולכן זה מצחיק את כל העולם האקדמיה, והם אומרים, אתם הרבנים, אתם תהיו קצת רצינים, לא? אנחנו לא בימי הביניים. יודעים קצת יותר היום. טוב. מה?
רגע, השיטה השנייה, מה? אז איך הייתה פה את השיטה השנייה?
אותו דבר, בלי המילה אריסטו.
השיטה השנייה היא מקצת הדברים יש בהם השגחה. בסדר. אוקיי.
אז כן, מה זה כן הדברים האלה שיש
במשפחה? הוא לא מפרט.
לא, הוא לא מפרט.
מה?
הוא לא כותב. דברים שעד גלגל הירח.
לא, לא, בסדר, בסדר, גם גלגל הירח, כן, זה... גלגל הירח? מה את לא יודעת? מה זה גלגל הירח? זה הגלגל העשירי. אנחנו בעולם התת-יחי. ומעל העולם התת-יחי, ומעל גלגל הירח, יש עוד 9 גלגלים. בסדר? גם זה היום... נכון, בסדר.
לא, אבל רק הנקודה שאם הניתוב בוחר להביא את המורה נבוכים ולהסביר את הגישות האלה, זה אומר שזה מאוד מאוד חשוב, למרות שזה לא רלוונטי, יש פה מסר אחר אולי שצריך להבין מתוך כל הסיפור הזה, פחות עכשיו להתעקש אם זה גלגל הירחי או אריסטו אמר, או נראה לי שיש פה משהו הרבה יותר משמעותי מהוויכוח האקדמי, מי אמר או
זה. זה נכון, זה גם כן מניטור גם רצה להראות שהוא יודע קצת את המורה.
בוא נדבר על עצם השיטה. איך יכול להיות שהשיטה מה? עצם השיטה, לשיטתה, כן, נקרא ככה, אז יש השגחה עד הגלגל העשירי,
כן.
שמתחתיו יש מקריות.
זה מה שאני כתבתי, כן.
כן, זה שאתה כתב. נכון. איך הם מסבירים זה? למה יש בהשגחה עדנה ומפה היא נעצרת?
יש הבדל מהותי בין העולם התת יחי וכל מה שמעל הגלגל הירח. מעל גם הגל הירח, הכל מסודר להפליא. אין
חוקי טבע.
לא, אין מושג גם של חוקי טבע אצל אריסטו.
לא מושגח במובן האישי.
לא.
זה המובן של ההרמוני מתואם, בנוי...
שלא קורה שום דבר שם, אגב. עובדה. שבלילה את לא שומעת את הרעש של הגלגלים שהמנוע מסובב. למה? זו הכרחה אמפירית מאוד חשובה. אבל מתחת לגלגל הירח יש רעש.
רעש. מה רעש? כל העולם.
הנה, עכשיו אנחנו מדברים, זה רעש מבחינת אריסטו. כן? אז יש הבדל מהותי. ברור, לא קורה שום דבר שם, לכן זה הפירוש של המילה קוסמוס ביוונית, סדר. יש סדר. והאדם בא ומקלקל את הסדר הזה, הוא מרעיש. מיותר, לא? הרעש הזה. אתה צריך לחזור לסדר הזה. בסדר. אבל יש אזורים שונים ביקום. בסדר. מכאן החשיבות של הקביעה של ניוטון, שבא ואומר שהמרחב הוא הומוגני ואיזוטרופי. מה שמורים לפיזיקה היו צריכים פעם להסביר. לפני שהם מתחילים לדבר על המכניקה של ניוטון. מה?
שום תנועה, אין שום תזוזה, הכל סטטי.
לא, יש תזוזה, כי יש תנועה מעגלית.
זה גלגל סובב תמיד.
מה זה איזוטרופי והומוגני? זה אומר שאין אזורים מיוחדים ואין כיוונים מיוחדים. לכן הקביעה של ניוטון היא לא פיזיקלית, היא בעיקר פילוסופית. הוא בא ובמשפט הזה הורס את כל הפיזיקה של אריסטו. עד כדי כך זה היה פשוט להגיד את המשפט הזה. בסדר? טוב. שיטה שלישית. לא נקרא 512 עולה. חייבים, כי זה דברי מניטו בתוך זה. אני הורדתי את זה למטה, כן. מי שמכיר את תורתו של אריסטו, יודע שאין בכתביו שום מזכור ישיר של הנושא. השקפתו בנושא ידוע לנו דרך דברי אלכסנדר אלפנדריסי, שחי באתונה במאה השלישית לספירה, והיה גדול המפרשים של אריסטו באותה תקופה. יש עוד מפרש מאוד חשוב לאריסטו, זה תימיטוס, כן? תימיטוס. המכונה אצלו ההשגחה, אין ביוונית מילה מקבילה למילה ערבית.
עברית.
עברית, סליחה. אין עוד דומה כלל וכלל למה שאנחנו קוראים השגחה. אצל אלכסנדר, לא אצל אריסטו, כן? כוונתו של אריסטו היא למערכת הנצחית של חוקי הקוסמוס, הנובעת מן העלול הראשון. לפי אריסטו, המקריות מופיעה מתחת לגלגל הירח, והיא הגורם העיקרי בעולמנו. ההשגחה נעצרת בגלגל הירח. אין אצלו שום מושג של השגחה אישית הנובעת מרצון הבורא ישירות. יש לנו כאן דוגמה נוספת של הקושי לתרגם ולהגביל מושגים של הפילוסופיה היוונית למושגיה של הנבואה העברית.
זה לא הבעיה המרכזית, זה לא הבעיה אם הוא לקח את זה
מהמתרגם הערבי,
זה
שהיה... לא, בכלל, בכלל יש בעיה.
הוא מזג את זה
לשפה העברית. בכלל, יש כאן מספר בעיות. יש מושגים שקיים בעברית ולא קיימים ביוונית, יש מושגים ביוונית שלא קיימים בעברית, בסדר? ויש השתלשלות של מושגים מאריסטו דרך המפרשים שלו ש... כמו כל מפרש טוב, זה משנה את המשמעות, הוא מוסיף רובד משלו, זה לגיטימי, רק צריך לדעת את זה, כן? טוב, שיטה השלישית היא הפוכה לשנייה, ומיוחסת לחכמי השעריה המוסלמית. כל דבר הוא תוצאה של רצונו המוחלט של האל. אין בכל המציאות מאומה במקרה כלל, לא חלקי ולא כללי. זה לא המוסלמים, זה כבר בעל שם טוב. זה כבר בעל שם טוב, בסדר.
לא נעים להגיד, אבל זה גם קטע מדברים. כתוב אחד לאחד.
כן, בסדר. כן, אבל היום זה ידוע שזה בעל שם טוב, לא? באמת הוא אמר דברים שכתובים בגמרא. איך יכול להיות? הוא יבור בעם הארץ, לא לפי הסיפורים. השיטה הרביעית היא שיטת הסוברים שיש. לאדם יכולת לפעול ולפיכך מה שנאמר בתורה מן הציווי והעזרה והגמול והעונש לדעת אלה באופן סדיר. הכל נובע מחוכמתו יתברך ואין אצלו עוול. הכל תוצאה של מה שהאדם ראוי לו לפי מעשיו. הרמב״ם מייחס השקפה זו גם לזרם שהיה מאוד 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 חזק בתקופה שלו, כן? של המוטאליזם, ככה אומרים היום בזה, המוסלמי, כן? שיטה חמישית היא שיטת התורה, והיא הדעה שקיבלו הרוב חכמינו. על הרוב חכמינו הזה נשפכו, מה זה?
מילו.
אני חושב, טונות של דיו אצל ה... אצל האקדמיים, זה אומר, הנה הוכחה שרמב״ם מסתיר את הדעה האמיתית שלו, כי למה הוא כתב רוב חכמינו?
ולא כל.
ולא כל. כן. ועל זה הם בונים תהילי תהילים של פרשנות שזה.
כי מי שלא,
אנחנו
לא ציין את מי שלא, אם זה רוב.
כן, כן.
זה באמת ניסוח שאומר דרשני, זה לא המצאה של האקדמיים.
לא, בסדר, בסדר. לא, 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 זה, לא, 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 הוא פשוט...
זה גישה של שטראוס.
לא, לא, הוא פשוט מתייחס לדעות שהיו לפניו, ומי שלא מזמן, לפני שנה או שנתיים, כתב דוקטור, הוציא את הדוקטורט שלו בצורה של ספר, על נושא של חופש הבחירה והנושאים הקשורים להשגחה, בדיוק בתקופה ההיא, שכחתי את שמו, אבל ספר טוב מאוד, ששמע סוקר את מגוון הדעות בעולם היהודי בנושא הזה, ויש דעות מקצה לקצה. כן? ולכן רמב״ם אומר, באמת, זה רוב חכמנו, זה לא כולם. כי היו הרבה שבאו ואמרו את דברים אחרים לחלוטין לגבי ההשגחה. מי זה היה, מי זה מחבר הספר הזה? לא זוכר.
משמע שאותו חלק שהוא לא הרוב, הוא המיעוט של חכמינו. לפי הרמב״ם, זה לא שיטת התורה.
זה לא שיטת התורה, ודאי, הוא חולק, על, הוא חולק עליהם, ולכן הוא כותב את מה שהוא כותב כדי בידוק לענות עליהם. זה לא סתם גבייה ללא צורך, הוא חוזר הרבה על הדבר הזה.
גם בהתחלה פה, מכנה את הרבנים השכלים, הוא מדבר על זה בספר. ממש בהתחלה, פרק...
לא, לא, אבל בעיקר גם בהלכות יסודי התורה. אם אני זוכר מה שכתוב שם בספר, קודם כל יש שיטה של הקראים, וחלק היה מאוד קרוב לשיטה הזאת. לרביעית, כן. כן, 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 כן. אבל האמת היא שגם לשלישית, חלק. זאת אומרת, יש, כל המגוון קיים. כל המגוון קיים, כן? והרמב״ם אומר מה דעתו בדברים האלה, והוא כן. מה? לא, הוא לא מרחיב כאן שום דבר, הוא רק מציין. ברור, ברור, זה 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 מבוא, זה מבוא, זה לא כדי לדון בכל השיטה לגופה, כן? אלא פשוט הרמב״ם מתאר מה שהוא הכיר בסביבה שלו. וכשהוא אומר רוב חכמינו, זה אכן הרוב, וזה לא כולם, כי היו, וגם אחריו אגב יש שיטות הפוכות. רלב"ג חולק על הרמב״ם בכל נקודה בנושא הזה. זה מה?
זה לא מוציא אותם מלהיות רבותינו.
בוודאי שלא, בוודאי שלא, כי הדיון התקיים במסגרת בית המדרש והוא לגיטימי לחלוטין.
לא לפי התורה,
לפי
מה הם
הולכים, זאת אומרת... מה זאת אומרת?
הוא אומר, רוב החכמים הולכים לפי התורה. האחרים שלא הולכים לפי התורה, לפי מה הם
הולכים,
זאת אומרת, מה הם
מכניסים את השיטה? מה הם... זה, לפי דעת הרמב״ם הם טועים.
מושפעים מה...
לא, 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 בלי להיות מושפעים. חזרה למה שאמרתי בשם הבעל שם טוב, זה כתוב בגמרא, אז מה עושים עם זה? מה הרמב״ם עושה עם האמירה הזאת? אין עלי שיפול עד שאומרים לא פול. זה כתוב בגמרא, הרמב״ם יודע קצת גמרא. אז הוא גם צריך להתמודד עם הדבר הזה. נו, אז מה הוא עושה עם האמירה הזאת? הרי לפי השיטה שלו, ההשגחה האישית היא פונקציה ישירה של מידת ההשגה השכלית של האדם. העלי מן הסתם, אי אפשר להגיד שיש שם השגה שכלית מי יודע מה. אז מה?
יש השגחה?
יש השגחה לפי שיטת הבעל שם טוב, החסידות. בעיקר, לא לפי שיטת הרמב״ם. שיטת החסידות היא הופכית לשיטת הרמב״ם. אומנם יש כאלה שרצו להוציא אותם מהכלל, אבל... בסדר, כל המגוון קיים, מה לעשות? וכל אחד יביא הסמכה, הסמכתה מהגמרא.
גם המוסלמים, הכל
בין אללה. אני לא יודע, זה השריעה. של הזה, תגידי את זה לשיעים, הם אומרים שלא. בסדר?
אז במה זה עוד תלוי?
במה זה עוד תלוי?
אם רע לאדם, אותו לאדם, במה זה תלוי?
אי אפשר לדעת. אם משה רבנו שאל בעצמו את השאלה, לא את השאלה, את ארבעת השאלות וזה, אז מה? זה אומר שהנושא קצת מוחכב, לא? אפשר לתת תשובות פשטניות בנושא הזה. בסדר? אז השיטה החמישית היא שיטת התורה, והיא הדעה שקיבלו הרוב חכמינו, אומר הרמב״ם, יסוד תורת משה רבנו עליו השלום וכל ההולכים אחריה, היא שהאדם בעל יכולת מוחלטת, והוא יחזור על זה בהלכות יסודי התורה בכל הזדמנות אפשרית, כן? כלומר שיש בטבעו בבחירתו וחפצו לעשות כל מה שביד האדם לעשות, בלי שהיא עברה לו שום דבר מחודש כלל, וכך כל מיני בעלי החיים נעים בחפצם. וכך רצה, כלומר שמרצונו הקדום אשר לא חדל להיות, שיהיה כל חי נע בחפצו, ושיהיה האדם בעל יכולת אל כל אשר יחפוץ או יבחר ממה שיש לו יכולת עליו. הכל תלוי בזכות האדם. האדם חופשי ויכול להחליף, להעדיף את המעשה הטוב על פני מעשה הרע. הכל תלוי ברצונו של האדם, והגמול יהיה בהתאם. הרמב״ם מביא בהמשך הפרק פירוש אישי בנוגע למהות ההשגחה האלוקית, שזה אף אחד מהשיטות האלה.
זה גם היה הערה מאוד חשובה לקרוא אותה.
כן, כן. הדורש עיון בפני עצמו, ועיקרו הוא שיש השגחה אישית על האדם בלבד. זאת אומרת, יש שש שיטות למעשה. בסדר. למה? מה?
מאמין בהשגחה.
על האדם, כן.
זה שונה מהשיטה החמישית?
יש השגחה על כל דבר, כל חפץ.
זה שונה
מהרדיקות.
גם על
הלב. אין השגחה לעולם, לפי הרמב״ם יש השגחה אישית על האדם, והטיב של ההשגחה הזאת תלוי במידת השכלתו של האדם.
מה קורה עם העולם עצמו?
לא
על היחיד, על הכלל.
אנחנו לא מדברים על ההשגחה הכללית, מדברים על ההשגחה הפרטית.
אבל לפי הרמב"ם, מה קורה
להשגחה
הכללית?
לפי הרמב"ם. אני תמיד אוהב את הדיונים האלה, כאשר שואלים שאלה שהרמב"ם בעצמו היה אומר, אני לא מבין מה את אומרת.
לא, אם יש רק השגחה...
לא, כל החילוקים האלה, השגחה פרטית, כללית, וזה, זה לא בתקופה שלו. אומר הרמב״ם, יש השגחה על האדם. האם היא שווה לכל בני האדם? תשובה, לא. אריסטו יותר מושגח מאחרון הפועלים. למה? כי הוא חכם יותר, הוא השכיל. הוא ידבק בשכל האיולי שמפעיל את הגלגל הירח, וככה אני נדבק בנצח והנפש שלי תישאר לעולם ועד. עד כאן.
זה
הדעה
של
הרמב״ם?
מה שאמרת עכשיו?
לא, דיבר
על... תיארתי את הדעה המקובלת לפי הרמב״ם, כן.
זאת אומרת, האדם
הפשוט...
זה ממש כאילו... שכל בתקופתם, וגם איך שלפחות מה שאני קראתי ומבין, שכל כולל מתוכו לא רק את מה שאתה מכנה היכולת האינטליגנטית של הבן אדם, אלא בראש ובראשונה את כל הנושא של המידות שלו, את כל הנושא של ההתנהגות שלו,
הופה פה פה פה, מחלוקת עצומה, זה לא כולל, זה לא כולל, זה לא כולל, זה לא כולל, זו מחלוקת עצומה, והרמב״ם מתייחס למחלוקת הזאת בשמונה פרקים.
זה
היה נכון, אני יודע שזה כתוב בפירוש במורה, וזה מחלוקת מהותית בתקופתו. מה כלול בעולם השכל?
היסוד של הדברים זה
מידות
האדם. זה זה.
זה ההבנה של הרמב״ם. לא ההבנה של הפילוסופיה הסקולסטית.
אני מדבר עכשיו על הרמב״ם.
אתה מדבר על הרמב״ם, בסדר, זה שיטה... זאת שיטת הרמב״ם, כן, בסדר, אבל חוץ משיטת הרמב״ם יש עוד שיטות. בסדר? לכן צריך כאן... למעשה צריך לעשות לא רק סדר, צריך כאן להגיד לאיזה שיטה מתייחסים, באותה שיטה להגדיר בדיוק את אותם מושגים, ואז אפשר לדבר. ואי אפשר להשליך משיטה לשיטה, כי אז זה עושה משהו לא נכון, כן? אבל החילוק הזה בין השגחה כללית ובהשגחה פרטית מבחינת הרמב״ם, הוא יגיד, יש השגחה על כל מין ומין כמין, אז אם את רוצה להגיד השגחה כללית, את יכולה להגיד השגחה כללית, והשגחה פרטית על כל בני האדם, אבל היא לא שווה. על כולם. בסדר? זה שיטה טוב, זה שיטה שישית. ואפשר עוד להוסיף עוד 30-40 שיטות ביניים ושונות ומשונות, כל אחד לפי ההבנה שלו. בסדר? המעניין שזה שאלה זו וכל מה שקשור בזה לא עניין את חז"ל.
הרמב״ם מושפע קצת מהפילוסופיה
לזה
שהוא אומר
שמושפע מהפילוסופיה.
על האדם המלומד יש השגחה יותר מאשר על האדם.
זה בסדר, זה מה שהוא מבין. בסדר. שוב, אנחנו חוזרים כאן לשאלת היסוד, מכיוון שבסופו של דבר השאלה שמסתתרת מאחורי הדברים האלה זה הגורל האישי של כל אחד ואחד, ומניטו אמר שזה שייך לתורת הסוד, אז ברור שאם לא מדברים במונחים של תורת הסוד, אז כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, זה יכול להיות נכון באותה מידה.
אז
גם
מה
שהוא
כותב, כאילו, גדולתו אני חושב.
מי?
תקרא,
תארה
513, זאת אומרת, הוא
אומר,
אין בידי מסורת
פרשנית. ברור, כל החלק השלישי...
זה מאוד יפה, הוא שמודה בזה לפחות. זה לא משהו
שאני קיבלתי מהרודאי. במורה, בחלק השלישי, יש מבוא. מאוד חשוב. והרמב״ם שם כותב, אכן, שכל מה שכתוב בחלק השלישי, אין לו שום מסורת לגביו. ולכן זה מה שהוא חושב. בסדר? ולכן אני אומר, כל אחד מוזמן להגיד מה שזה, הוא... לא, זה לא, זה לא, זה לא תורה מסיני. בסדר? אז באמת נקרא את ההקדמה, מה שכתוב שם, כן? בהקדמה לחלק השלישי של מורה נבוכים, כותב הרמב״ם שאין בידו מסורת פרשנית בנוגע לנושאים הנידונים בחלק זה של הספר. וככה הוא אומר, אבל לומר על דברים בפירוש כבר, קדם מה שיש בכך מן העזרה מצד הדין, נוסף על מה שהדעת מחייבת, נוסף לכך, שמה שנתברר לי ממנו הוא על הרעה דרך ההשערה והמחשבה, ולא נראה לי בו, חזון אלוהי, איך יכול להיות? הוא לא בעל רוח הקודש. שלימדני שכך היא הכוונה בדבר, ולא קיבלתי את דעותיי בכך ממורה, ולא אורוני מהמקראות.
אלא אורוני המקראות
שבספרי הנבואה ודברי החכמים, עם מה שיש בידי מן ההקדמות העיוניות, שזה מן הסתם. העיון הפילוסופי, שהדבר כך בלי ספק, ואפשר שיהיה הדבר באופרו, ותהיה הכוונה עניין אחר.
שנורא להבין את הספר.
זה תרגום של הרב קפח, שפרץ יותר ברור.
אמרתי, התרגום הטוב ביותר זה מונק. תלע. לא, למה? אני לא מבין מה הצורך ב... קוראים ומבינים, לא? חוץ מזה יש שם עושר של הערות שוליים. בסדר. אז זה פשוט, זאת אומרת, הוא כתב מה שהוא כתב, סקר פחות או יותר מה שנראה לו חשוב בתקופה שלו, ואמר, הנה זה הדעה שלי. אבל... אם מישהו היה בא ומוכיח לו אחרת, הוא היה מקבל את זה, לא היה עומד על הדברים שלו, כן? אז אומר מניטו כאן, וזה הדבר החשוב. משיטות אלו נגזרות עמדות שונות לחלוטין בקשר לשאלת סבלו של הצדיק. מי שכופר בהשגחה, או שטוען שהכל מתנהל בעולמנו, לפי חוקות הטבע בלבד, או על פי המקריות, יטען שסבלו של הצדיק אינו יוצא דופן. לדידו יש סבל בעולמנו והוא מנת חלקם של כל בעלי החיים למיניהם, כולל האדם, ואין שום סיבה שהצדיק יחיה חיים שונים מכל השאר. אתם? לפי השיטות האלה החיים קלים ביותר. אין שאלה. מי שטוען שהכל גזרה מן האל יסבור שייתכן וייסר השם את החסיד הכשר בעולם הזה ויתנאו לנצח באותה האש שאומרים לעתיד לבוא ואומר כך רצה פשוט בשיטות אלו שאלת סבלו של הצדיק אינה קיימת הקושי נמצא אצל מי שסובר שהכל הולך לפי מה שראוי לאדם ושאין עוול אצל הקדוש ברוך מה? לא, לכן היה חשוב גם לרמב״ם להזכיר את השיטות האחרות, כי באמת, אצלם אין שאלה. לכן תמיד מוזר בעיניי, כאשר בא מישהו ואומר, אני כופר בזה וזה 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 וזה, רשימה ארוכה מאוד, אבל יש לי רק שאלה אחת. למה הצדיק סובל? תהיה קוהרנטי. למה הוא סובל? הוא סובל, נקודה, מה... כן, אבל זה...
כי אם אתה לא מאמין בזה ובזה ובזה,
נכון, נכון, נכון. לא, בחינה רגשית, תחושה ברור שכל מה שהוא אומר זה לא... יש... אבל...
בשביל שזה
יתיישב
על הלב, אז
מפשים
את זה בכל מיני דברים.
אבל לא צריך.
בגלל הדור.
מי שבא ואומר, אין השגחה בעולם כלל, הכל... טבע ומקריות, אין לו שאלות. הבן אדם עבר במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, המכונית הגיעה, פגע בו.
לא מעניין אותה אם צריך.
ואף אחד לא יודע אם צריך
או
צדיק.
ואף אחד, וגם זה, לא. וגם בהנחה שהוא צדיק הדור וזה, מה זה קשור?
יש חוקי טבע.
יש, כן, זהו. אבל זה מעניין שבכל זאת, השאלה קיימת גם אצל אותם אנשים. רובם לפחות. אני לא יודע אם זה רק לקנטר. אני חושב שהם חיים עם הסתירה הזאת ומנסים לתרץ איכשהו.
האם גם אלה שמאמינים יכולים לפרש
אני לא יודע.
את הדבר
מאמינים
הזה
שזה רק מקרים? מאמינים במה? מהקדוש
ברוך הוא.
אני לא יודע מה זה להאמין בהקדוש ברוך הוא. בלי מילה. מניטו פעם אמר לאחד... לאחד שבא ואמר, אני לא מאמין בשום דבר. הוא אמר לו, לא, לא חשוב. העיקר שהוא מאמין בך. זה הכל, לא, כי באמת, סתם מדברים, אומרים כל מיני דברים. ו? כאשר בא בן אדם אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? צריך להגדיר את הדבר, מכיוון שהוא לא יודע מי הוא, אז מה הוא אמר? זה אומר מה? מה זה אומר? זה אומר שזה אומר שרוב, אצל רוב רובם של בני אדם, הם מציירים לעצמם לא יודע מה, ואומרים, אני חושב שהציור שלי הוא אמיתי. בעיה, לא?
זה דבר
נעלם,
וצריך משהו שיתיישב על הלב.
למה זה דבר נעלם? חידוש של התורה זה שזה לא נעלם, אלא התגלה. בשביל זה יש כוזרי. אבל אי אפשר לבוא סתם ולהגיד, אני מאמין ב... יש הנחיה של חזל, לא, דע לפני מי אתה עומד. אז אם כתוב דע ולא האמן, סימן שיש מה לדעת. אז האמירה, אני מאמין, היא בעייתית.
חרי למידה,
אומרים. מה?
חרי למידה, אומרים, אני מאמין.
בסדר, אז אם זה דע והאמן, זה הנוסח של המקובלים אחר. אבל יש את השלב שקודם כל דע. ואז המילה אמן זה דע ואמן שמה שלמדת הוא נכון. אבל אם אני לא למדתי, על מה אני מדבר? אני כוח לילד, הגננת עושה לו, הוא כיוון התקרה. מבחינת הילד, ההוא זה התקרה.
אבל יש גם אמונה תמימה.
זה האמונה התמימה של הילד. איפה הקדוש ברוך הוא? בתקרה. הרי הגננת עשתה. מה? לא, לא, דווקא זה בדיקה שעשו. וכל הילדים ענו בתקרה. למה הצביע? מבחינתם אין שום דבר מעל התקרה. עד גיל 5, הם לא מתוחכמים עד כדי כך. יודעים, 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 אבל כאשר אני בתור בניין, עד גיל 5, בגיל 6 זה משתנה. מה? והגננות צריכות להיזהר. כן. כי אחר כך שואלים את הילד, ואם חותכים את התקרה ל-2, אז איפה הוא? מה התשובה? חצי פה, חצי שם. הוא הגיון, הוא מפעיל את ההיגיון שלו.
ואם מפילים את התקרה,
איפה הוא? לא, איפה אני? כי זה נופל עליי, זה הוא מבין. כן? לא, וצריך מאוד להיזהר בכל האמירות האלה, כי יום אחד הילד מתחיל להבין.
הרב,
אני
רוצה
לשאול
שאלה.
כן.
אני
מתחיל
לחשוב
שאולי
יש
איזה
משהו הוא בכוונה מתעלם משיטה שישית שהצדיק סובל דווקא כי זה תפקידו. העולם הנוצרי ברקע,
הוא לא מכיר,
הוא חי בעולם מוסלמי, אבל
הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את העולם, הוא לא מכיר את העולם הנוצרי.
בספרד של
לא באזור שלו. לא. לא. מה? לא, הוא לא מחובר בכלל, אין שום אינדיקציה לשום דבר בכיוון הזה.
הוא כל כך היה מלומד,
הוא
למד על
הנצרות.
לא,
מרכז
בכלל,
הוא
מרכז בכלל,
הוא
לא היה נופל את זה, לא
השיג אותו. זה יהיה את הדת,
גוגל.
כן,
גוגל.
טוב, כנראה שמה שהיה סביבו זה היה מספיק לו כבר, לא? טוב, אז אומר מה ניתוקה. הרמב״ם מתייחס לספר איוב כמשל לצדיק הסובל בפרקים חב ב' חב ג'. בפרק חב ג' הוא סוקר את עמדות רעב של איוב. השיטה הראשונה היא שיטתו של אליפז, הטוען שהאדם החוטא הוא הסובל. הלו, רעתך רבה ואין קץ לאבונותיך. זה המשפט המפתח אצל אליפז, כן? מוכרח להיות איזה חטא אצל איוב, על אף שבתחילת הספר נאמר בפירוש ההפך הגמור. איש היה בארץ עוז, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. כל התארים האלה מאפיינים ללא ספק את הצדיק, גם אם הגדרתו של איוב כצדיק היא דרך השלילה שר מרע. עמדתו של אליפז מאפיינת את הנפש הדתית המחפשת פעמים רבות פגמים כדי להרגיע את עצמה. עמדתו מאפשרת לברוח מן הסוגיה לחוף מפתחים כביכול. היא מבטלת את הקושיה. לפי אליפז אין במציאות עולמנו צדיק שלא יחטא. עמדתו דומה לעמדה המובעת במגילת קהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם חוטא ובאים עליו ייסורים כגמול על מעשיו. עמדה זו מובעת בגמרא עצמה על ידי רב עמי, האומר שאין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. זו סוגיה מאוד מאוד יסודית בגמרא בשבת בדף נ"ה. כן? לכן, גם אם איוב חושב שהוא צדיק ולא חטא, הוא ודאי טועה. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תעולה. מה הבעיה עם הסוגיה הזאת בגמרא שם? כי אוהבים מאוד מאוד לצטט את דברי רב עמי, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוון. הבעיה היא שזה תחילת הסוגיה, ומסקנת הסוגיה היא הפוכה. אבל זה שוכחים.
יש לך על מי לסמוך?
לא, כי הגמרא דוחה את דברי רב עמי. יש מיטה בלוחת.
זה גזרה.
מי אמר שזה גזרה?
הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חטא, זה מלך הבחינה,
יש גזרה של מוות בעולם.
החטא הקדמון. אני, סליחה, יודע מה כתוב בגמרא. וזה לא כתוב מה שאתה אמר.
אבל לא יכולים להתנתק מהתורה,
אבל
זה קשור אחד
לשני. כנראה שאנחנו לא קוראים את אותם פסוקים. בסדר? לא כתוב. לכן אמרתי, זה גמרא מאוד מאוד חשובה, היא מתחילה בסוף העמוד שמה, בעמוד א', כן? אמר רב עמי, אין מיטה בלוחת ואין ניסורין בלועבון, ואחר כך יש הוכחה כביכול, אין מיטה בלוחת, דכתיב, הנה. הנפש החוטאת היא תמות, כן? בן לא יישא באבון האב ואב לא יישא באבון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה ורשע, ורישת הרשע עליו תהיה. וקודם כל סוגר גם כן עוד סוגיה אחת, אין ייסורין בלו אבון דכתי ופקעתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. ואז הגמרא שואלת, מטיבה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם לפני מה כנסת מיטה על האדם הראשון, אמר להם מצווה קלה ציוויתי ועבר עליה. אמר להם, והלא משה ואהרון שקיימו כל התורה כולה ומתו. אמר להם, מקרא אחד לצדיק ולרשע. זה היום ונורא אם ככה. אז מה זה משנה אם אני עשיתי או לא עשיתי? בסוף אני מת, כן? ככה אתה רוצה שהעולם שלך ייראה? על מקרה אחד, לרשע ולצדיק וכו'. הוא דאמר כי אי תנא דתניא, רבי שמעון בן אליעזר אומר, אף משה ואהרון בחטאם מתו. שזה אומר שזה כבר נושא שנוי במחלוקת. כי זאת דעת, מי? רבי אליעזר, לא? רבי אליעזר, כן? שנאמר, יען לא אמנתם בי. אמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. טוב. עכשיו הגמרא לא מבטרת. מטיבה. ארבעה מתו בעטיו של נחש. ואלוהן בנימין בן יעקב, ואמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. וכולהו גמרא מסורת, כן? לבר מאישה יביא דוד, שזה מפרש בקרא, שזה מפורש בפסוק דכתיב, ואת המשה השם ואבשלום תחת יואב שר הצבא, והמשאה בן איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגאיל, בת נחש אחות צפויה וכו' וכו', בסדר? זה פסוק מדברי הימים, ואז מה אומרת הגמרא? היא למה? תנא דמלאכי השרת ועד דאיכא משה ואהרון, אלא לאו רבי שמעון אליעזרי, קודם כל אומרת זה לא יכול להיות דעת רבי אליעזר, זה לא, ושמע מינה, יש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון, ותיופתא דרב עמי תיופתא. אתה רואה את הגמרא דחתה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד את הכלל הזה, לא נכון. יש מקרים, מה?
מה עם אליהו הנביא?
מה קרה לאליהו הנביא?
וואלה,
זה בעיה, מה שאת אומרת, אלה שהקימו שם מצבה וזה, מה... סתם, כהנים מותרים להיכנס. מה? בסדר. לא, מה...
לא,
אני אומר, אומרים כל מיני דברים, לא שמים לב. הופכים את האהבה מינה של הגמרא למסקנה, והמסקנה היא הפוכה. הגמרא בסוף אומרת תיופתא. תיופתא, קשה לרב עמי. מה שרב עמי אמר, קשה. הכלל שהוא רצה לקבוע, לקבע, לא מתקבל. הנה, יש לנו דוגמאות, לפחות ארבע, שאין לנו שום הסבר. למה הם מתו? בסדר?
הקדוש ברוך הוא
מנגדק
עם הצדיקים,
כי איכות הסערה. אבל זה מופיע בדעה הזאת בגמרא? לא.
היא נשארת אבל...
היא נשארת בלי, 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 בלי מענה, בלי מענה, בלי הסבר. יש מקרים שלא יודעים. אני אוסיף על זה מה שכתוב בגמרא בחגיגה, על מרים בת לא זוכר מה, שמה שמלאך המוות טעה ולקח את המרים הלא נכונה. בגמרא בחגיגה. אז רעש גדול. לא, כדי להגיד שיש כאן כל מיני דברים. אין לנו תשובות. אין לנו תשובות. אין לנו תשובות. היה הכי קל לגמרא לבוא ולהגיד, אכן כן, הנה, יש חטא, אז יש שכר ועונש, אז נכנסה מיטה, הרי זה מה שככה רוצים להגיד בהתחלה, כן? אבל זה לא מסתדר. מה? בגלל מה שקרה בתחילת ההיסטוריה.
עם אדם
הראשון. כן. בסדר, אז נו, נו. אבל מה לעשות שהאדם הראשון הוא בן תמותה מלכתחילה, אז מה? ללא שום קשר עם מה שקרה אחרי זה. לא, זה לא. לא, זה בדיוק, זה פסוק, כן, זה אני מסכים. אבל לא ככה הבינו חכמים את הדברים. יש בספר קטן מאוד מאוד חשוב שנקרא היגיון הנפש, כן? בכותרת המדעית זה היגיון הנפש העצובה, בסדר? אבל יש ספר כזה קטן, חביב, היגיון הנפש. חלק הראשון של הספר הזה, אחד מגדולי ספרד של תקופת לפני הרמב״ם, רבי חייא, אברהם בחייא הספרדי, כתב את הספר הזה, בחלק הראשון הוא מפרש את מעשה בראשית. ושמה הוא בא ואומר, טוב, נו, מה אני עושה עם כל ה... אז ככה, הוא אומר, נא לשים לב ב-34 פסוקים של מעשה בראשית, יש כמה ביטויים מעניינים. למשל, כתוב יהי לגבי חלק מהדברים, ולגבי חלק מהדברים כתוב ויהי. בסדר? והוא קובע כלל. פסוק הפשוט זה יהי אור ויהי אור, כן? בסדר. אז הוא אומר, כאשר כתוב יהי, זה נצחיות בעולם הזה. ויהי זה נצחיות בעולם הבא. בסדר? כלל פשוט ביותר. ואחר כך הוא אומר, עכשיו צריך לעבור על, על כל הפסוקים. נו, אז איפה כתוב יהי? כתוב יהי אור, כתיב יהי רקיה, יהי מאורות. כן? שלושת הדברים האלה הם נצחיים בעולם הזה. יפה. אבל חסר לנו אחד, לא? ומה עם האדם? לא כתוב יהי אדם. לא כתוב. מסקנה, הוא לא נצחי בעולם הזה, לכתחילה מכל דבר. עוד לפני שאמר אפילו לא יודע איפה אני, נפלתי, כן? לגבי מי כתוב היי? אחד, האור. והשני? האדם. יש יעד של נצחיות לגבי האדם בעולם הבא. יעד של נצחיות, ככה הוא אומר, כן? רבי אברהם בן בחייא הנשיא. כן? זה מאוד מעניין. כי לכאורה, מה זה? נו, עכשיו איך אתה מתמודד עם הפסוק הזה? ביום החלכה ממנו עוד מות תמות. ברור, 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 זה... אבל יחן של מניטות זה בא משם, כן, 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 כן. אז...
זה היה מובן שהאדם יחטא.
לא, סליחה. אם את אומרת שהיה מובן שהאדם יחטא, אז את אומרת, הקדוש ברוך הוא מפלצת.
זהו,
כאילו,
כל כתוב,
כן?
כתוב מראש.
כן, אז זה מפלצת. בדיוק. נכון. נו, מפלצת היום, אומר מניטו.
זה גם לא כל כך משנה מזה שמלאך המוות טעה ולקח את הבן אדם הלא נכון.
טוב, נעזוב את הסוגיה בחגיגה בינתיים. זה, כן. אז מה, איך מפרשים את הפסוק הזה? לפי חז"ל. מות תמות. למה כתוב מות תמות? מה הכפילות? אומרים חז"ל בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת שחז"ל רוצים לקשור בין המוות הביולוגית, שממילא כתובה בחוקי הטבע מלכתחילה, כן? ובין ה... אבל מה זה מוות בעולם הבא?
האדם המצחיק.
בין היעד של האדם. זאת אומרת, באופן טבעי, אחרי 120, אתה נפרד מהעולם הזה. השאלה זה מה קורה איתך בעולם הבא.
זה
התמות.
הוא ממילא. איפה כתוב? ביום אוכלך ממנו מות, קודם כל בעולם.
לא, לא, לא.
ואחר כך זה יגרור את...
לא, 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 מה לעשות?
בסדר, את הפירוש שלך.
זה לא פירוש. זה לא פירוש, זה מה שאנחנו צריכים להבין. זה שאנחנו רגילים לכל מיני דברים ובסוף אנחנו חושבים עקום, אז זה באמת, יש לנו בעיה עם הדברים האלה בסופו של דבר. אבל מה לעשות? לא כך חז"ל מבינים. מות, בכל מקרה. תמות, עכשיו זה תלוי באמת במה שעשית. מה שעשית כאן. זאת אומרת, המעשים שלך, ביום אוכלך, זה המעשים שלך, יכולים להביא אותך לא רק למיטה הביולוגית אחרי 120, אלא גם למיטה בעולם הבא, וזה אתה, זה ההפסד שאתה עלול להפסיד. ואז הכל מסתדר. מסתדר.
מה קורה אחרי המיטה בעולם הבא?
זה צריך לשאול את כל אלה שחזרו משם.
אבל גם אלה שמתו בעולם הזה עוד לא חזרו, אז זה
לא שאלה. אז למה את שואלת?
לא, אבל מה הרעיון של מיטה בעולם הבא? מה המשמעות של זה?
איך אמר הרמב״ם לגבי המבוא שלי לפרק השלישי, ולא קיבלתי את דעותיי בכך ממורה ולא ראיתי אלא אורני המקראות וזה. כל אחד יכול לבוא ולהגיד מה שהוא מבין. כן, יש פסוק מאוד חשוב בדברים האלה. עין לא ראתה, זולתך, אלוהים. זה הכל. בסדר?
לא, אבל כשמנסים לתת פרשנות מהסוג הזה, אז צריך לבוא גם עם המשמעות של הפרשנות הזאת.
אני לא יודע על איזה פרשנות את מתכוונת.
שאדם המוות גם בעולם הזה, ואתה יכול למות גם בעולם הבא.
מה קורה עם אדם שמת בעולם הבא? איפה הוא הולך? מה צריכה להיות איזושהי משמעות לפרשנות כזו? יש שמונה דרגות בעולם הבא. שמונה? לא חשבתי שיש לך מסורת. אני לא יודע, אני לא חלק לעולם הבא.
נגיד,
זה
מושלפת.
אתה עובר בקיצה,
אתה.
זה
הבדל מי אני. הבעיה נשארת.
לעולם
שאחרי,
העולם הבא.
טוב,
בסדר. האם
איתה בעולם
הבא זה...
למה התגלגלנו לנושא הזה? מה? כי זה מעניין. בסדר, אבל למה? לא, דיברנו על משהו לפני זה. דיברנו על מוות ללא זה. בסדר, עכשיו זה בסדר. אוקיי, טוב. טוב. מה?
מחילה, זה נשמע כל הדיון הזה.
כן. של מי? של אליפז?
של... הוא מת בעולם הזה, אבל יש לו חיים בעולם הבא. זה מעין... זה תדריך למספידנים בבתי אלמין.
מי? דברי אליפז? ברור.
שוכב, מת.
כן.
לפעמים זה בסביבה טובה, ולפעמים לא.
נכון.
לא עומד בן אדם, אבל הוא לא מת.
נכון. נכון, 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 נכון.
זה אבסורדי, לא?
מסכים לחלוטין, אבל אנחנו נצטרך להיעזר בסבלנות עד שאחרי 40 עמודים מנטו יגיד מה יש לו להגיד, לומר על כל הדברים האלה.
ולכן בבית דברות אומרים, אין אדם שלא יחתם.
ברור, ברור, בבית דברות אומרים הרבה דברים, כן. והמתים משום מה לא מגיבים.
לא אומרים את זה למתים.
בסדר, לא, בסדר, זה אליפז, זה מה שמניטו אמר, זה מה שמניטו אמר, עמדתו של אליפז מאפיינת את הנפש הדתית המחפשת פעמים רבות פגמים כדי להרגיע את עצמה, לא, זה הכל, בסדר, הוא אמר זה כבר, אבל זה רק הפתיח של הפתיח של מה שיש לו לומר, אומר, כולנו מכירים את המצב שבו, הנה, באים מבקרים לאדם הסובל כאבי תופת,
זה מה שהוא עשה,
מי? ברור, 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 ברור. ובמקום להחזיק את ידו ולשתוק, מתחילים להסביר לו שכעבר הם כפרה על חטא אבינו. בסדר, לא צריך אפילו בית הקברות, בשביל זה יש כבר בית החולים. כן? וגם אם הוא לא חטא בחטא כלשהו, הם ודאי כפרה על חטא כלשהו שהוא חטא בגלגול קודם. אז שואל מניטו, האם שכחו את דברי הגמרא בסוף אותה סוגיה, הדוחה לחלוטין אמירות כאלו, כאשר היא קובעת ושמע מינה יש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא אהבון ותיופתא דרבה מתיופתא.
קשה.
בסדר?
קשה,
מה? כי זה הביטוי בגמרא. בסדר? ככה הגמרא אומרת. בסדר? בסדר, אז צריך באמת לשאול אותם. יכול להיות שהם או נרדמו במהלך השיעור, או הפסיקו את הלימודים שלהם אחרי המשפט הראשון, או אני לא יודע מה. בסדר? טוב, אז זה אליפז. חבר שני, לא פחות סימפטי מאליפז, כן? שגם כן, כאן יש, זה לא בעיה אפילו, זה אפילו יותר, זה, טוב. בלדד השוחי חולק על אליפז וטוען שאכן ייסורים יכולים לבוא על האדם, גם אם הוא לא חטא. הנה, זה עוד עליית מדרגה. אולם מטרתם לתת לאותו אדם שכר גדול בעתיד. מי לא שמע דברים כאלה? בלי סוף שומעים. כן? הסבל בסופו של דבר עתיד להשתלם. אם זך וישר אתה, כי אתה יאיר עליך, ושילם נבט צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד. לפי דבריו יוצא שסבלו של הצדיק ורק הוא, מאפשר לקודשה בריחו לגמול לו בתוספת שכר. אומר מניטו, זו תיאולוגיה שערורייתית. לא משנה. עמדה זו מוזכרת אף היא בגמרא במסכת ברכות, אולם הגמרא דוחה אותה. רבי חייא בר רבה החלש היה חולה, על לגבי רבי יוחנן, הוא בא לבקר אותו, אמר לו, חביבי, אין עליך איסורים? אמר לי, לא אין ולא שכרן. אמר לי, יאב לי ידך, תן לי את היד, יאב לי ידי והוקמה, נתן לו את היד והוא הקים אותו. רבי יוחנן חלש, הפעם הוא בעצמו, אל לגבי רבי חנינה, אמר לחביבין עליך איסורים, רבי יוחנן זה לא אחד שלא יודע מה זה איסורים בחיים שלו, כן? כולנו מכירים אותו, כן? זה מסתובב עם העצם של הבן העשירי, כן? שהוא איבד. אמר לו, לא אין ולא שכרן. אמר לאהב לי ידה, יאהב לי ידה ואוקמי. טוב? גם הקים אותו, בסדר. נו, מה מסקנה? לא הן ולא שכרן? כן? אז למה מישהו בא ואומר שכר גדול וכל זה? תלמד גמרא. לא הגעת למסכת שבת, לפחות ברכות זה לפני זה, וזה דף החמישי, אז...
רגע, אז יוצא מהגמרא משהו מוזר.
מה?
שעד שהוא לא שאל אותם את השאלה, הם ישבו בשאלה, למה הם לא יכולים קודם? למה היה צריך שיתן לו את היד לפה?
טוב, בסדר, זה כבר דורש אכן הסבר בפני עצמו, כן.
מה מנע מהם להחליט להבריא?
כי לפעמים בן אדם כדי להבריא צריך עזרה מהזולת.
אז כאילו
הוא
היה צריך את האישור. רגע, אבל דור רבי יוחנן שכשהקים את רב חייה,
ברור, ברור, אבל זה אומר שלפעמים צריך איזשהו פוש כזה. כן?
זאת אומרת, זה שבן אדם השלים עם הגורל שלו, שהוא קיבל את
האיסורים. גורל זה לא מילה יהודית.
לא, זה השלים עם המצב, שהוא מתייסר ולבש לזה סיבה.
לא, אבל עוד מעט אנחנו נראה את המשך הדברים, אז עוד סבלנות, עוד קצת. לא, עשר ורבע. טוב, נחזור על זה שבוע. מה? כן, זה מתח.